טוב, שלום לכל המאזינים שלנו וברוכים הבאים לפרק נוסף של עושים חיים. היום אנחנו בפרק מספר 43, כלכלה אמוציונלית. נבין איך כלכלה התנהגותית מנהלת את חיינו, מה הליבה של קבלת החלטות וכיצד באמצעות מודעות ניתן למנף את זה הלכה למעשה בחיים שלנו. מעניין? פתיח והתחלנו.
היי, אני סגב צימרמן.
ואני אבי כחלון. ברוכים הבאים לעושים חיים.
פודקאסט על התפתחות אישית, פרקטיקה ומה שביניהם.
מוכנים? בואו נצא לדרך.
טוב, עוד פרק גדוש לפנינו, ונמצא כאן איתנו אורח יקר, שהרבה זמן רציתי ליצור איתו פרק, ועכשיו התמזל מזלנו בשנה החדשה ככה לפתוח איתו את השנה החדשה ואת השבוע החדש. אז שלום לגיא יוחמן.
שלום, וברכה.
מה שלומך?
טוב, תודה.
טוב שהגעת אלינו, הגעת מאיפה אמרת?
מפרדס חנה.
מפרדס חנה הרחוקה, אנחנו כאן בראשון לציון, במכללה למינהל, מקליטים פרק נוסף, הרבה התרגשות, שנה חדשה, אורח חדש, פרק חדש, כיף גדול להיות כאן. אז גיא, רגע לפני שאנחנו מתחילים ומתעמקים בנושא הזה של כלכלה התנהגותית, נשמח שתספר לאורחים, למאזינים, ולמי שעדיין לא מכיר אותך, מי אתה, מה אתה עושה היום, ומה הטריגר ככה שהביא אותך לנקודה שאתה נמצא היום, ולחקור נושא ככה כל כך שונה ומעניין.
אז שלום למאזינים שלנו, שמי גיא יוחמן, אני חבר סגל בבית ספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, וראש תוכנית התואר השני בכלכלה התנהגותית. האמת שהגעתי לתחום קצת במקרה. סיימתי תואר ראשון בפסיכולוגיה, וכמו כולם רציתי להיות פסיכולוג קליני, גם עבדתי בבית חולים פסיכיאטרי, ומה שעניין אותי בעיקר זה לחקור מוח. הגעתי לטכניון, עשיתי שם דוקטורט, בדוקטורט שלי התמחיתי בעצם בקבלת החלטות, ובאופן יותר ספציפי בתהליכים מוחיים של קבלת החלטות. הייתי אמור גם לעשות פוסט דוקטורט אצל פרופסור אנטואן בשארה, אבל בדיוק באותה תקופה שהייתי לקראת סיום הדוקטורט, פרופסור דן אריאלי התחיל להיות האיש המפורסם שהוא היום, והוא הגיע לארץ לעשות את הפרומושן בעצם לספר הראשון שלו. היה לי חבר שעשה אצלו פוסט-דוקטורט, הוא אמר לי, דן אריאלי מגיע, הוא הולך להיות שם דבר, כדאי לך להיפגש איתו. ונפגשתי איתו, הלכתי להרצאה שלו, שהייתה במוזיאון ישראל בתל אביב, ואחרי זה נפגשתי איתו ו... דיברנו קצת, סיפרתי לו על המחקר שלי, את המחקר שלו אני כמובן הכרתי, וכמו שאומרים, נפרדנו כידידים. אבל כששמעו שנפגשתי עם דן אריאלי, אז כולם אמרו לי, מה, דן אריאלי, אתה יודע מי הוא, ואתה יודע כמה שיהיה טוב אם תעבוד איתו וכדאי לך. ואז שלחתי לו מייל ואמרתי, דן, תשמע, כולם אמרו ששווה לעבוד איתך, אז אני אשמח מאוד לעבוד איתך. וזהו, וככה... בעצם הגעתי לתחום הזה, אני תמיד התעסקתי בקבלת החלטות, אבל ההתמקצעות הזאת בכלכלה התנהגותית, שזה בעצם תחום די חדש יחסית, נעשתה בפוסט-דוקטורט שלי שהלכתי לעבוד עם דן באוניברסיטת דיוק.
מדהים. אגב, אתה העלית פה את השם של דן, ועלו לאחרונה המון המון עניינים בנושא של מה זה בכלל כלכלה התנהגותית, והאם הוא למד כלכלה התנהגותית.
נכון.
אז אתה יכול קצת לספר לנו בכלל איך מתחיל העולם הזה של כלכלה התנהגותית, מה זה בכלל, מה הליבה של העולם הזה?
כן, אז קודם כל צריך לזכור, באמת יש איזשהו דיון או ויכוח אפילו למה זה כלכלה התנהגותית, והאם כלכלה התנהגותית יותר כלכלה או יותר התנהגות.
נכון.
צריך לזכור דבר אחד, קודם כל דניאל קהנמן, שהוא אחד מהאבות המייסדים של התחום הזה, וקיבל פרס נובל ב-2002 על העבודה שלו בתחום. לפי ההגדרה של הכלכלנים, הוא לא כלכלן התנהגותי בכלל, למרות שהוא אחד המייסדים של התחום. אז יש כאלה שאומרים שזה יותר כלכלה, יש כאלה שאומרים שזה יותר פסיכולוגיה, לטעמי בכל אופן, כלכלה התנהגותית זה שילוב שבין כלכלה לבין פסיכולוגיה, ובאופן יותר ספציפי, כלכלה מספרת לנו מה הדרך הנכונה להתנהג. זאת אומרת, בעולם הכלכלי בדרך כלל אנחנו לומדים איך לחלק משאבים מוגבלים, כמו זמן, כמו כסף, כל משאב בעצם שיש לנו בעולם הוא מוגבל, והכלכלה אומרת מה הדרך הנכונה לנצל אותו ולחלק אותו. פסיכולוגיה אומרת לנו לא מה צריך לעשות, אלא מה אנשים עושים בפועל, איך הם מושפעים מכל מיני דברים שלא אמורים להשפיע, כמו רגשות, שאיפות, מטרות וכו'. ועולם הכלכלה ההתנהגותית בעצם משלב את התודעה, את ההבנה של מה צריך לעשות, את ההבנה של מה אנשים עושים ומה משפיע עליהם, ומשלב את זה בשביל בעצם ליצור עולם שבו אנחנו יכולים להשפיע על אנשים ולגרום להם לקבל החלטות טובות יותר.
אז כאילו, אם אני מבין אותך נכון, העולם הפסיכולוגי בעצם נותן לנו את הרובד היותר אמורפי, הכללי, ואתה אומר, העולם הכלכלי בעצם לוקח את זה יותר לעולם המספרי, המחושב, והכלכלה ההתנהגותית בעצם מחברת ושוזרת בתוכה את שני הדברים האלו?
נכון, אז אולי אם בצורה הכי פשטנית שאפשר, הכלכלה אומרת לנו מה לעשות, הפסיכולוגיה אומרת לנו מה צריך לעשות, או מה אנשים עושים בפועל, וכלכלה התנהגותית משלבת את מה צריך לעשות ומה אנשים עושים בשביל להביא אותם למקום טוב יותר בשביל עצמם, וגם בשביל החברה. אולי אני חושב שההבדל העיקרי בין כלכלה קלאסית, מסורתית, לכלכלה התנהגותית, זה שבכלכלה התנהגותית אנחנו דואגים לא רק לאדם, אלא לחברה כולה. בכלכלה מדברים יותר על אנשים שהם ממקסמי תועלת, שהם אנוכיים, שהם דואגים לעצמם. כלכלה התנהגותית, אנחנו דואגים לכל החברה ולא רק לאדם.
מדהים. שמע, אנחנו עוד לא הגענו בשאלות המהותיות, אבל אני כבר מבין כמה כוח יש למידע הזה.
בהחלט.
כאילו, אם אתה מבין את העולם הזה, כמו שאני מניח שאתה מבין, ואתה חקרת אותו וחוקר אותו עדיין, אתה יודע, אני תמיד אומר שעם כוח גדול מגיע גם אחריות גדולה. איפה זה פוגש אותך, נגיד, בהלכה למעשה ביום-יום, כאילו, הידע הזה שאתה משתמש בו?
אז נגעת בנקודה מאוד חשובה, ובגלל זה גם אמרתי שמבחינתנו לפחות, בעולם הכלכלה ההתנהגותית, אנחנו צריכים לדאוג לתועלת של הכלל, ולא רק של הפרט. זה באמת, העולם הכלכלה ההתנהגותית מאפשר לנו בעצם להשפיע על חיים של אנשים, להשפיע על ההתנהגות של אנשים. אפשר לעשות את זה באמת בצורה שהיא יותר מניפולטיבית ודואגת לטובת החברה, לא החברה סוסייטי, אלא לארגון זה או אחר, וזה מה שעושים משווקים הרבה פעמים, או לדאוג לזה ולעודד התנהגות שהיא יותר טובה לסוסייטי, לחברה, לבני אדם. בהחלט יש עם זה אחריות מאוד מאוד כבדה, כמו כל דבר כמעט בעולם שיש לך יכולת מסוימת, יש לזה כוח גדול ואחריות רבה. מה שאנחנו מנסים ללמד גם את הסטודנטים שלנו בתוכנית וגם לעשות שימוש זה יותר בתחום המדיניות, מה שאומר שאנחנו משפיעים על החלטות טובות של אנשים, למשל חיסונים, כולל חיסון שפעת, למשל לחסוך יותר כסף וכולי, לתרום יותר לחברה, לתרום לצדקה, להתנדב וכולי, דברים שאנחנו יודעים שהם טובים גם לאדם וגם לחברה, וזה בהחלט אחריות. יש גם כלכלנים התנהגותיים, ובכלל אנשים שמשתמשים בידע הזה גם בשביל לגרום לאנשים לקנות יותר וכולי. זאת כמובן גם זכותם. אנחנו מנסים גם למצוא כל מיני טכניקות שיעזרו לאנשים לא ליפול לכל המלכודות שתומנים להם.
מדהים. טוב, אני אומר, נתנו ככה פרספקטיבה רחבה על מה זה כלכלה התנהגותית, והגיע הזמן שנצלול למהות של הפרק, ובוא נדבר רגע אפילו על הקטע היותר רציונלי, אפשר להגיד. איך מגיעים למצב שמקבלים החלטה כלכלית שמספרית על הדף, כל בר דעת מבין שהיא החלטה לא נכונה, ועדיין אנחנו לוקחים את אותה החלטה. איך זה קורה? מה עובר לנו בראש במקרה הזה?
אז הבעיה היא שכאשר אנחנו מקבלים החלטות, אנחנו מושפעים מדברים שלא אמורים להשפיע על ההחלטה. זה דברים שאפילו קשה לנו לדמיין שהם משפיעים. למשל, אפילו מצב העננים בשמיים יכול להשפיע על ההחלטות שלי. זאת אומרת, אם אני יוצא החוצה ומעונן או שמשי, אני אקבל החלטות שונות. הרגשות שלי, גם אם זה רגשות שלא קשורים למצב עצמו. זאת אומרת, רבתי עם חברה שלי או ש... אני שמח מאוד בגלל שקיבלתי העלאה במשכורת וכו'. זה ישפיע על ההחלטות שלי, גם אם הרגש הנחווה לא קשור בכלל להחלטה שאני אמור לקבל. אז יש כל מיני גורמים גם בסביבה שלי וגם גורמים אישיותיים שמשפיעים על ההחלטות שלי וגורמים לי בעצם לקבל החלטות שהן לא לגמרי רציונליות במובן הכלכלי של המילה. עכשיו צריך לזכור דבר אחד, רציונליות לפי הכלכלה זה אומר לקבל את ההחלטה עם התועלת הכי גבוהה, שזה בסדר וזה חשוב בעולם, אבל הרבה פעמים יש החלטות שהן לא בדיוק, לא ברור בדיוק מה רציונלי ומה לא. אני יכול לתת דוגמה. למשל, אם אני רוצה לקנות בית חדש, אז מה עדיף לי? בית שאני יהיה שמח בו, או בית שהוא עולה קצת פחות כסף? וכמה שווה העושר שלי? אם יש לי בית במיליון שקל, או בית במיליון ומאה אלף, מה עדיף לי? בית במיליון כי הוא זול יותר, אבל אני פחות ייהנה או פחות יספק את הצרכים שלי, או שאני אשלם קצת יותר, אבל אני ייהנה יותר בבית הזה, ואם אני מתכנן לגור בו לטווח ארוך, אז אולי שווה לי להשקיע קצת יותר. אז הרעיון הוא שבעולם האמיתי יש מה שנקרא טרייד-אופים. זאת אומרת, יש דברים יותר חשובים, קריטריונים מסוימים שהם חשובים יותר, וקריטריונים שהם חשובים פחות, ויש לנו אלטרנטיבות שהן יותר גבוהות בקריטריונים מסוימים, ופחות גבוהות בקריטריונים אחרים. ומה שקורה זה שאני לא תמיד יודע, וזה לא תמיד קל להגיד איזה קריטריון יותר חשוב, האם המיקום יותר חשוב מהגודל, האם ההרגשה שלי בתוך הבית יותר חשובה מהמחיר וכו', וגם אם כן, מה המשקל של זה, ואז מה ההבדלים. ולכן, קודם כל, ניצור מצב בעולם שבו אני מקבל, שאני בו, קל לי לקבל החלטות, ואני יודע בדיוק מה הכי טוב עבורי, זה לא תמיד קיים. ומעבר לזה, יש כל מיני דברים שמשפיעים עליי, כל מיני גורמים חיצוניים וגם פנימיים, שגורמים לי לקבל החלטות שהן לא הכי רציונליות.
מעניין. אז אני אקח את זה, בוא ניקח את זה אפילו יותר לקצה. כי אתה יודע, לקחת החלטה, זה כמו שאמרת, זה בסוף אפשר להגיד איזה בליל של כמה דברים. אם זה גם הדברים הרציונליים יותר, רציונליים פחות, דברים שהם יותר, גם על כל אחד יש את הדברים שעבורם יותר חשובים. כמו שאמרת, נניח עושר, מיקום, כל דבר כזה או אחר בכל החלטה שהיא. כמו שאמרתי לך לפני הפרק, אנחנו בעצם, רוב הקהל המאזינים שלנו זה חבר'ה צעירים שרוצים לקבל מהפרק הזה כלים פרקטיים הלכה למעשה בחיים שלהם. ובוא ניקח סנריו כזה שלי מחר בבוקר יש פגישה ממש ממש חשובה, ואני יודע שמהפגישה הזאת אני צריך לצאת עם איזו החלטה מסוימת. האם יש איזה כמה פעולות קריטיות שאתה אומר שאני יכול לעשות לפני הפגישה, אחרי הפגישה, במהלך הפגישה, כדי לשפר את ההחלטה שלי במהלך הפגישה, ולצאת עם התוצאה שאני אצא בה עם ההחלטה הנכונה, מה שנקרא?
כן, אז יש לנו כמה כלים או כמה תובנות שיכולות לעזור לנו להיכנס לסיטואציות בצורה יותר טובה. דבר ראשון, זה נראה אולי טריוויאלי, אבל רוב האנשים לא שמים לב לזה מספיק. צריך לנוח וצריך להגיע סביעים. כי אם אני רעב, כי אם אני עייף, כי אם אני כל דבר אחר שכאילו לא קשור להחלטה, יכול להשפיע על ההחלטות שלי, יכול להשפיע על ההתנהלות שלי. לא סתם אומרים, אל תלכו לעשות קניות בסופר שאתם רעבים, כי אתם תקנו הרבה יותר ממה שאתם רוצים. לא סתם אומרים, לישון טוב לפני שמקבלים החלטה חשובה, בגלל שאנחנו צריכים את כל המשאבים הקוגניטיביים, וככל שאנחנו עייפים יותר, יש לנו פחות משאבים להשקיע בפגישה, בהחלטה שאנחנו רוצים לקחת. מעבר לזה, הרבה פעמים צריך לחשוב. צריך לפעמים לעשות שיקולים של בעד ונגד. לא תמיד זה קל לעשות, ולפעמים יש X שיקולים בעד ו-Y שיקולים נגד, מה יותר חשוב ממה, זה לא תמיד הכי פשוט לעשות. אבל צריך להבין שאנחנו צריכים לחשוב לעומק, אבל גם כן להשתמש באינטואיציה שלנו, כן להשתמש בתחושות הבטן לפעמים. זה לא תמיד יוביל אותנו להחלטות הכי טובות, אבל גם לחשוב לעומק על כל דבר לא תמיד יוביל. ואולי הכי חשוב זה להבין שרוב ההחלטות שאנחנו מקבלים בחיים הן הפיכות. זאת אומרת, אני יכול לקבל החלטה ללכת ללמוד משהו, אני יכול לקבל החלטה ללכת לעבוד במקום כלשהו, אני יכול לקבל החלטה להתחתן עם מישהו או עם מישהי, לקנות בית במקום כלשהו. אני יכול להפוך כל החלטה אם היא לא טובה לי. זה לא, החלטות הן לא מה שנקרא חתונות קתוליות, שאני חייב להישאר איתם לנצח ברוב המקרים. ולכן צריך להבין גם שלפעמים לא כל מה שאנחנו רוצים, או כל מה שאנחנו נתכנן יצא לנו, צריך ללמוד גם לזרום. זה בדיוק מה שאני עשיתי, נכון? היה לי, האמת, העתיד שלי היה מתוכנן היטב, הייתי צריך לעשות פוסט-דוקטורט אצל אנטואן בשאר, ולהתמחות בחקר המוח. בסוף הגעתי לדן, לא רק שאני לא מצטער על זה, אני חושב שהרווחתי מזה המון. אז צריך להבין שהרבה פעמים אין דבר כזה החלטה הכי טובה, אלא יש החלטות, ומה שאנחנו עושים עם ההחלטות שלנו אחרי זה, ואיך אנחנו בעצם מנצלים את זה בצורה הכי טובה, זה מה שיוביל אותנו בסוף.
אני ממש מתחבר למה שאמרת בסוף, כי אני חושב שהנחת המוצא הזאת, שההחלטה שאנחנו מקבלים, היא לאו דווקא החלטת הרת גורל, היא קודם כל מאוד מרגיעה אותנו, היא נותנת איזה שקט נפשי כזה של לקחת החלטה, והרבה פעמים אנשים מתייעצים איתי על לקחת החלטה כזאת או אחרת, בפן העסקי, בפן האישי, זוגי וכדומה, אז תמיד אני אומר שהדבר הכי גרוע זה בעצם להישאר על הגדר, כי כשאתה נשאר על הגדר אתה יכול להתלבט, ואנשים מחכים שנה, שנתיים, שלוש, ועדיין לא מקבלים את ההחלטה.
נכון.
אבל ברגע שאתה קופץ למים העמוקים ולוקח את ההחלטה, אז כמו שאמרת, אתה יכול לקחת את ההחלטה ולראות אם היא באמת טובה לך ומטיבה איתך, ויכול להיות שלא, אבל גם אם לא, זה גם טוב, כי ככה הבנת שבאמת אותו עניין, אותו אישו, הוא לא מתאים לך, הוא פחות עבורך, ואתה צריך לקפוץ לדבר הבא.
לגמרי, לגמרי. אגב, לא להחליט זה גם כן סוג של החלטה, נכון? אני מחליט שלא להחליט, ויש הרבה מאוד מצבים שבהם אנשים, ככל שההחלטה יותר קשה, ככל שהיא מערבת יותר דברים שקשה לנו להתמודד איתם, אנחנו ניתה יותר לא לקבל את ההחלטה, או להשאיר את המצב הקיים, נקרא הטיית הסטטוס קוו. אבל כן, הרבה פעמים פשוט לקבל החלטה, להבין שאם זה לא טוב, אנחנו יכולים לשנות את זה, ואם זה לא מספיק טוב, אנחנו יכולים לשפר את זה.
נניח ממחקרים שאתה מכיר, יש איזה מחקר שמעיד על מה אנשים יותר אוהבים, נניח לקבל החלטה, או להישאר בסטטוס קוו במצב הקיים?
כן, אז רוב המחקרים מראים שאנשים מעדיפים להישאר במצב הקיים, כל עוד זה מתאפשר להם, וזה אומר גם שאם ההחלטה להישאר במצב הקיים היא פחות טובה. אני חושב שהדוגמה הכי טובה היא זה שרובנו לא מחליפים ספק אינטרנט, לא מחליפים את הספק של הטלפון הסלולרי.
אפילו שמצאים לנו הצעות טובות יותר.
אפילו שאם לעבור תמיד יהיה לנו הצעה יותר טובה, ואפילו שלפני כמה שנים הממשלה הורידה את כל החסמים ואת כל הקשיים לעבור מספק לספק, עדיין אנחנו מעדיפים להישאר במצב הקיים. יש מלא מחקרים שמראים שאם אני יורש כסף ממישהו, מדוד עשיר או משהו כזה, אני ישיר את זה באותו תוכנית חיסכון שהדוד החליט ולא ישנה את זה, למרות שאם אומרים לאנשים ירש את הכסף והכסף הוא בחוץ, צריך להחליט איפה לשים אותו. רוב האנשים יבחרו א', אבל אם אומרים להם שהכסף כבר בבית, הם ישירו אותו בבית.
אז איפה הטריגר הזה שגורם לאנשים כן לקבל החלטות? כאילו, או שזה מיינדסט מסוים של אנשים מסוימים, נניח אנשים אולי שהם יותר בעלי אופי יזמי, שכן ייקחו החלטות ויעיזו, או שיש איזה טריגר מסוים שאפשר להפעיל אותו אצל כל אחד מאיתנו כדי שנקבל יותר החלטות?
אז התשובה היא גם וגם. זאת אומרת, יש אנשים שהם יותר החלטיים, יש אנשים יותר, אנחנו קוראים לזה דליברטיביים, שהם יותר חושבים ושוקלים את המידע לפני שהם מקבלים החלטות, יש אנשים יותר אינטואיטיביים, שמקבלים החלטות בצורה יותר אוטומטית. יש כל מיני מאפייני אישיות שמעודדים אנשים לקבל החלטות יותר או פחות, אבל לא פחות ואולי לפעמים יותר, זה מאפיינים סביבתיים. דברים שקורים בסביבה, אם הגדירו לי ברירת מחדל או לא הגדירו לי ברירת מחדל, אם אמרו לי ש-80% מהאנשים כבר לקחו את ההחלטה או לא, כל מיני דברים שאגב, אנחנו יכולים להשתמש בהם בשביל לעודד אנשים.
אפקט העדר.
אפקט העדר, משתמשים בזה, לא, לאו דווקא לדברים רעים.
נכון.
שאנחנו נכנסים לחנות ספרים ואנחנו רואים את המדף של הבסט סלר, נכון? של ערבי מחר, אנחנו הולכים לשם אוטומטית, כי אנחנו אומרים, כולם קונים את הספרים האלה. כשאנחנו נכנסים לסופר ואנחנו רואים זה המוצר הנמכר ביותר, אז אנחנו אומרים למה שאנחנו לא נקנה את זה אם כולם קונים, נכון? מיליארד סינים אינם טועים. מקדונלדס משתמשים בזה בסלוגן שלהם, אומרים מכרנו כבר מיליארדים של קציצות והמבורגרים. עכשיו, הם לא אומרים הרבה, נכון? אבל מה זה אומר לנו כלקוחות? זה אומר, אם מיליארד אנשים קנו מהם, כנראה שהם עושים משהו טוב, אחרת לא כולם היו קונים. אז יש כל מיני דברים בסביבה, אפשר להשתמש בזה בשביל לעודד אנשים לקבל החלטות טובות לעצמם ולחברה שלהם, ואפשר להשתמש את זה בשביל לגרום לאנשים לעשות החלטות שטובות לארגון.
אז התחלנו לדבר עכשיו על בעלי עסקים, ואתה בדיוק ככה מעביר אותי לשאלה הבאה.
כן.
אי אפשר לדבר על כלכלה התנהגותית מבלי להזכיר ככה את הספר לא רציוני ולא במקרה של דן אריאלי, שגם אותו הזכרנו. בספר נשפך הרבה אור על הנושא של המתנה, במרכאות, כן. או לתת למישהו בחינם. או אני זוכר ממש קטע טוב שהוא דיבר על, אם אני לא טועה, על חברת אמזון, שאמרה שרק ממשלוח של 50 שקלים אתה תקבל את המשלוח בחינם, רק בהזמנה של 50 שקלים תקבל משלוח בחינם, ואנשים היו מגדילים את סל המחירות שלהם, אפילו שנניח, סתם דוגמה, הספר עולה 20 והמשלוח 20, וזה סך הכל 40, עדיין הם הגדילו את סך המחירות ל-50 ואילך, כדי לקבל את המשלוח בחינם.
נכון.
אז איך בעלי עסקים מהנדסים לנו פעם אחר פעם את הדוטה, למרות שאנחנו מודעים שמדובר במניפולציה, ועדיין אנחנו אפשר להגיד נופלים בזה, ועדיין הדברים האלה קורים, ויש איזה סרט נע כזה של מניפולציה שעובדת על הלקוחות, ועדיין אנחנו קונים פעם אחר פעם.
אז קודם כל צריך לזכור שזה שאנחנו מבינים מה עושים עלינו, לא בהכרח יגרום לזה שאנחנו לא נעשה את זה, או לא ניפול בפח, בגלל שהמשווקים יודעים היטב מה משפיע על אנשים, וגם עצם המודעות לא משנה. חשוב לדעת, חשוב להבין, הרבה פעמים, בדיעבד, אחרי שנפלתי בפח, אני מבין למה נפלתי בפח, אבל זה לא אומר בהכרח שאני לא ייפול בפח בהמשך. ובאופן עקרוני, המשווקים מבינים דבר מאוד מאוד פשוט, שיש עקרונות מאוד בסיסיים שמשפיעים על התנהגות של אנשים. למשל, אנשים אוהבים לקבל דברים בחינם. ולכן אם אומרים להם משהו בחינם, זה כבר מעלה את הסיכוי שהם ירצו לעשות את זה. אגב, זה נכון גם אם יגידו, תקנה 9 פריטים ותקבל את העשירי בחינם, ובן אדם יגיע רק לקנות 3 פריטים. נגיד, בסדר, אבל מה, לא שווה, אני מקבל אחד בחינם. אגב, הסיפור של אמזון, אז יש עוד סיפור על אמזון, שאמזון לפני כמה עשורים, רצו להגדיל את הנתח שוק שלהם בשוק הספרים. ולכן הם אמרו, בכל העולם, אנחנו הולכים, כל מי שקונה ספר, משלוח בחינם. כי זה איזשהו טריגר.
משהו ערכי.
בצרפת, אמזון צרפת אמרו, חינם זה לא, אבל אנחנו לוקחים פרנק אחד, שזה כמו אגורה. אז זאת אומרת, אם אתה קונה ספר ב-9.99, אז בכל העולם היית משלם 9.99, בצרפת היית משלם 10 שקלים. בכל העולם היה אפקט של עלייה משמעותית במחירות של ספרים, בצרפת לא היה. הסנט המסכן הבודד הזה, האגורה שאין לה שום משמעות, כי הרי היא לא שווה שום דבר, אתה לא יכול לעשות איתה שום דבר, זה היה חסם מספיק גדול, וברגע שהאמזון העולמית התערבה ואמרה, חבר'ה, צריך גם בצרפת למכור את המשלוח לתת בחינם, פתאום היו עליות מחירים, עליות מחירות גם בצרפת. אז אנשים, כאילו המתנה או החינם הזה, זה איזה מילת קוד לזה שהרווחתי. למה? כי ריצ'רד טלר אומר שהתועלת של העסקה שלי בעצם היא מושפעת לא רק מהמחיר שאני משלם, אלא גם מההפרש בין מה ששילמתי למה אני חושב שהיה שווה המוצר הזה. אז שאומרים לי נעליים ב-20% הנחה, אני אומר, בוא, אני גם מקבל משהו טוב שאני רוצה, ואני גם מקבל אותו בהנחה. הרבה פעמים אפילו אם אני לא צריך את הדבר הזה, אני לוקח אותו או קונה אותו רק בגלל שהמחיר הוא טוב. ולכן בעצם אנחנו שופטים דברים באופן יחסי, אנחנו אוהבים לקבל מתנות, אנחנו מאוד אנשים כבני אדם, אנחנו הדדיים, ולכן אם כאילו אנחנו מרגישים שעשו לנו טובה, אנחנו נחזיר טובה. אז כל העקרונות האלה בעצם זה עקרונות שהמשווקים משתמשים בשביל לעודד אותנו לקנות דברים שאנחנו לא צריכים, לעודד אותנו לקנות יותר ממה שאנחנו כן צריכים. כי ברגע שאומרים לי 9 פריטים ועשירי במתנה, זה לא רק שמעוטט לי שיש פה איזה מתנה שאני יכול לקבל משהו בחינם, זה גם אומר לי למה הם קבעו 9 ועוד 10? כאילו, למה 9 פריטים ועשירי במתנה? כנראה ש9 פריטים זה מה שאנשים צורכים, אז כנראה שזה הדבר הנכון, גם אם תכננתי לקנות רק, נגיד, גרביים. בא לקנות חבילת גרביים, ואומרים לי, תקנה עוד 4 חבילות, תקבל זוג במתנה. אני אומר לעצמי, רגע, למה אומרים כל כך הרבה? כנראה זה מה שאנשים קונים. אז כל הדברים האלה בעצם גורמים לי לחשוב שההחלטות האלה הן יותר טובות בשבילי, יותר נכונות. זה מערב דברים כמו רגש, זה מערב דברים כמו רציונל, שאומר, יש פה איזושהי עסקה טובה, ולכן אני בסוף הולך וקונה את הדברים האלה, עושה את הדברים שהמשווקים מעודדים אותי לעשות, ולא תמיד אני שם לב לזה, וגם אם אני כן, יש לי כל מיני רציונליזציות וכל מיני תירוצים פסיכולוגיים שאומרים, זה בסדר, לא עבדו עליי, אני הייתי צריך את הדברים האלה, זה משתלם לי
כל
יותר.
כל מיני סיפורים פנימיים שאנחנו מספרים בדיוק, לעצמנו.
הצדקות.
אבל אותי מעניין פה, הרי בסוף, אנחנו מדברים על זה שהרבה פעמים בחיים, ברגע שאתה מודע לאיזה בעיה מסוימת, כבר אפשר להגיד חצי מהפתרון כבר ישנו.
נכון.
עכשיו, בוא נדבר על זה שהרבה אנשים מודעים לזה שהמבצעים האלה במרכאות, או החינמים האלה במרכאות, הם בסוף לא באמת חינם, וזה לא באמת מבצע, אלא מוסיפים לנו עוד מוצרים לסל המוצרים שלנו, כדי שנגדיל את המחירה ואת הקנייה שלנו כלקוחות. האם אנשים מודעים, מבינים את זה, ועדיין עושים את אותם עסקאות, או אנשים מודעים, פחות עושים את זה? כי אני יכול להגיד לך סתם דוגמה, נניח אבא שלי, שאני הולך איתו בסופר, והוא רואה מבצעים, הוא הולך דווקא נגד המבצעים, כאילו קורא לו התסמונת ההפוכה, הוא אומר, אין דבר כזה מבצעים, אני לא מאמין למבצעים, יש פה מבצע של 2 ב-10, תקנה מהשני מבצעים שיעלה יותר, אבל לא קונה מהמבצעים, כי אין דבר כזה מבצע. השאלה אם יש לזה איזה מודעות מסוימת, יש איזה דרך לתעל את זה אולי לטובתנו, כאילו מה קורה פה?
אז מאוד קשה לתעל את זה, מאוד קשה להתנגד לזה, גם אם אני מודע לכל המניפולציות שעושים, ואחת הסיבות היא שכבני אדם יש לנו איזושהי נטייה להאדיר את העצמי שלי. זה סוג של מנגנון הגנה כזה שאומר, אני בסדר, אני טוב, ולכן אני לא מאמין שאני נופל בפח. אני אומר, כן, נכון, הם מנסים לרמות פה, וכל הפריירים האלה מאמינים להם. אני לא. אני הולך ואני קונה את הדברים שאני צריך, מתי שאני צריך. כן, זה נכון. אז ראיתי עכשיו בלק פריידי והיה איזשהו מבצע טוב, אבל זה לא היה עובד עליי אם לא הייתי באמת צריך את הדבר הזה. אז הרבה פעמים אנחנו כאילו מתרצים לעצמנו שאני מבין שעובדים עליי, אבל זה לא משנה כי אני מרוויח, והעסקה פה היא באמת טובה ומשתלמת. ולכן הרבה פעמים אנחנו לא יכולים להיות, אנחנו לא יכולים להתנגד כאילו למניפולציות שמפעילים עלינו. מעבר לזה, הרבה פעמים אנחנו לא ממש מודעים לכל הכוחות שפועלים, ואנחנו לא חושבים שכוחות מסוימים ישפיעו עלינו. למשל, מי חושב שהוא יוצא, נכנס למסעדה, כן? מי חושב בכלל, האם יש עננים עכשיו בשמיים או ששמש? כי אף אחד לא יחשוב שזה משפיע על ההחלטה, אבל מסתבר שאם נכנסים למסעדה שיש שמש בחוץ, משאירים יותר טיפ מאשר אם נכנסים שמעונן.
וואלה.
יותר מזה, יש מחקרים שמראים שאנשים שנשפטים, שכאילו נרשמים לאוניברסיטה, אני מדבר על ה-Ivy Leagues בארצות הברית, האוניברסיטות הכי טובות בעולם, השאלה האם ימליצו עליך, הפרופסור שבודק את התיק ואומר האם כן לקבל או לא לקבל, ההחלטה שלהם מושפעת ממצב העננים. עד כדי כך, שאם נגיד, יש מחקר שמראה שביום מעונן אנשים שיש להם הישגים אקדמיים גבוהים יותר, יש להם עדיפות, ובימים שמשיים, אנשים שיש להם הישגים חברתיים יותר גבוהים, יש להם עדיפות. עד כדי כך, שאם אני אדם שנשפט לא ביום המתאים, זאת אומרת, אני גבוה בהישגים אקדמיים, אבל אני נשפט ביום שמשי, אני צריך את בעצם את הציון החברתי שלי לעלות ב-30% בשביל להשוות את הסיכוי רק להתקבל, להישפט כמו מישהו שנשפט ביום המתאים שלו.
אז אתה אומר, לי מה-20 עד ה-30 לכל הסטודנטים למשפטים, יש שבוע רעיונות למשרדים להתמחות. אז אתה אומר, אם יוצא לי יום גשום, וזה משרד שאני רוצה, לנסות להעביר ליום אחר.
עדיף להעביר ליום אחר, בהחלט. כן, הבורסות עולות וירדות בהתאם למזג אוויר בחוץ. דברים שאנשים לא חושבים עליהם בכלל. אני לא מסתכל בכלל על מצב השמש, לפני שאני הולך לרעיון חשוב, או לפני שאני הולך לקנות משהו, לפני שאני נכנס למסעדה. ועדיין זה ישפיע עליי. הרבה מהדברים שמשפיעים עלינו מסביב, זה דברים שאנחנו לא מודעים אליהם בכלל. וגם שאנחנו מודעים אליהם, זה משפיע ברמה מאוד בסיסית, שאני לא יכול, אני הרי לא יישב עכשיו במסעדה ויגיד לעצמי, לא, אל תיתן טיפ גבוה, יש שמש, אל תיתן טיפ גבוה, זה שמש. אבל בסופו של דבר אני אוכל, אני נהנה. יש לנו בעיה גם של לתת כאילו ייחוס, אנחנו קוראים לזה ייחוס, זה להסביר למה קורים דברים. ביום שמשי יותר כיף לי, יותר נעים לי, המצב רוח שלי יותר טוב. אני נותן לשייך את זה גם לשירות של המלצר, ולכן אני נותן לו טיפ יותר גבוה. ביום מעונן, מצב רוח הרבה פחות טוב, ואני גם נותן לשייך את זה קצת לחוויה שלי במסעדה, אולי לשירות, ולכן אני אומר, לא מגיע פה טיפ כל כך גבוה.
אז בעצם מה שאתה אומר, יש, אפשר להגיד, קשר ישיר בין הדברים שאנחנו עושים בפועל לבין מזג האוויר, הדברים שקורים סביבנו, המצב החברתי שאנחנו נמצאים באותו סיטואציה, וכל מה שמשתמע מכך.
כל מה שקורה סביבנו. אפילו אם אני הולך לחנות פיזית, ואני רואה התקהלות סביב מוצר ספציפי, אפילו בלי לשים לב או לא באופן מודע, הסיכוי שאני אלך ויקנה את אותו מוצר ספציפי עולה. רק מזה שיותר אנשים מתעניינים בו. למה? כי אני אומר, רגע, למה כולם מתעניינים בזה? כנראה שיש בו משהו טוב, ולכן אני גם רוצה להיות חלק מהסביבה שבה אני חי. ולכן,
אתה יודע, דיברת עכשיו על מזג האוויר, וזה הזכיר לי איזה פרסומת שראיתי של אמפם, לא יודע אם ראית, הם פרסמו במהלך הקיץ שהיה ממש שרה וחם, אז היה כתוב אמפם על השלט שלהם, וכתוב יש מזגן בפנים. ופשוט אמרתי איזה גאונים המשווקים שלהם, אתה יודע, כולם הולכים בתל אביב, מזיעים, חם להם, והם פשוט כתבו, אף פעם לא פרטו יותר מדי, יש מזגן בפנים. וזה פשוט גרם לאנשים לבוא, להיכנס, להצטנן מהמזגן, וככה לקנות על הדרך מוצרים.
בדיוק. הרי השלב הראשון לגרום לאנשים לקנות זה להביא אותם פיזית למקום שבו אתה מוכר את הסחורה שלך, נכון? עכשיו, ומזהים צורך, נכון? לאנשים יש צרכים, למשל, שאתה מסתובב בחום, בחוץ, אתה צריך מזגן, ומספקים את הצורך הזה, ועל הדרך אנשים אומרים, וואלה, אני כבר פה, אז מה, אני לא אקנה כמה דברים?
מגניב. בוא נדבר רגע על מה שקורה מאחורי הקלעים של המוח שלנו בכל הנושא הזה של כלכלה התנהגותית. איך בעצם החברה שלנו מיישמת את העקרונות של כלכלה התנהגותית בשוק החדש, שכל הזמן משתנה המון, אתה יודע, השיח הבין אישי הולך ופוחת, ויש יותר מוצרים דיגיטליים, ויותר מוצרים שאתה קונה דרך הרשת, ומול המסך הקנייה יותר קרה. איך כל הנושא הזה של כלכלה התנהגותית עדיין נכנס גם פה בתוך העניין הזה?
אז בעצם מה שקורה מאחורה, מה שנקרא, מאחורי הקלעים של המוח, זה שיש כל מיני עקרונות מאוד התנהגותיים מאוד בסיסיים, והחברות משתמשות בזה בשביל לעודד אותנו לקבל החלטות. למשל, בני אדם שופטים דברים באופן יחסי, לא באופן אבסולוטי. אני אומר לך, עכשיו יצא מוצר חדש, והוא שווה $1,000. אתה לא תדע אם זה טוב או לא טוב, נכון? כי אין לך שום נקודת יחס. סטיב ג'ובס, שאפל הוציאו את האייפד ב-2010, אמר במסיבת עיתונאים, קרא לכולם, הראה את המכשיר המדהים הזה, טאבלט, עוד לא היה דבר כזה בכל העולם, ואז אחרי שהוא מסביר את כל הטכנולוגיה, הוא אומר, כמה זה עולה? אז הוא אומר, תשמעו, אם תקשיבו לכל הערכות, הם יגידו לכם שזה שווה $1,000. אבל אני שמח להגיד לכם שלא רק שהצלחנו לעמוד בכל היעדים הטכנולוגיים, הצלחנו גם לעמוד ביעד של מחיר לכל כיס, והאייפד החדש עולה אך ורק $500, 499. עכשיו אתה אומר לעצמך, בונה, איזה יופי, תראה, מוצר שווה $1,000, צריך, עכשיו אני יכול לקנות אותו ב-500, זה עסקה משתלמת, נכון? 50% הנחה, ככה בשנייה הוריד לי 50% מהמחיר. עכשיו יכול להיות שאתה לא לגמרי מאמין. ואתה אומר, זה לא בדיוק 1,000, אבל כמה זה כן שווה? אז נגיד באותה תקופה, 2010, לפטופים עלו 1,500 דולר, תגיד, זה לא בדיוק לפטופ, אין לו גם, מצד אחד זה מגניב, זה יותר קל, זה יותר נייד, נגיד 700-800 דולר. עדיין זה עסקה מאוד משתלמת. אז זה דבר אחד שהם יודעים. הם יודעים שאנחנו שופטים דברים באופן יחסי, ובגלל זה לכתוב משהו, נגיד לקנות נעליים ב-200 שקל, אם ידוע לך שהמחיר שלהם זה 300 ויש לך הנחה עליהם של שליש מחיר, אתה תהיה יותר מאושר מאשר אם קירו לך את אותם נעליים בדיוק ב-150 שקל, ולהגיד לך זה המחיר. גם אם שילמת 50 יותר, בגלל שאתה יודע שכאילו הרווחת משהו, קיבלת מחיר שהוא טוב יותר מהמחיר שוק, מה שנקרא. אז זה דבר ראשון.
כאילו באופן אינסטינקטיבי אתה אומר, ברגע שאנחנו יודעים שכאילו ניצלנו איזה כשל שוק במרכאות,
כן, שכאילו נתנו לנו משהו.
כאילו נתנו לנו משהו, איזה הטבה, אפילו שזה יכול להיות יותר יקר, אנחנו נעדיף. זה בדיוק מזכיר לי, נניח סתם דוגמה, הנה ניתן דוגמה שקרתה לי ממש עכשיו, לפני שבוע חבר מתקשר אליי, אומר לי, יש לי כרטיסים להופעה ב-300 שקל ה-VIP. אבל אמרתי לו שיש כרטיסים באותו אולם ב-100 שקל, אז כאילו איפה ההנחה פה? הוא עושה לי, אבל הגזמת, VIP עולה 500, עסקתי לך ב-300.
בדיוק.
אבל אמרתי לו, זאת הופעה, אבל הוא אומר לי, יש פה הפרש של 200 שקל, אז ברור שזה כדאי.
כן,
אתה מבין?
נכון. אגב, עוד דבר, אנשים משתמשים בכל מיני חוקי החלטה פשטניים. למשל, ככל שהתאמצתי יותר, אז זה שווה יותר. למשל, אנשים מוכנים לשלם הרבה יותר כסף על כרטיס להופעה, הם יודעים שעלויות ההפקה גבוהות. זה לא משנה בכלל אם הם נהנים, אם הם רוצים לראות את ההופעה או לא. הרי מה שחשוב שאתה הולך וקונה כרטיס להופעה, זה עד כמה תהנה. וזה מה שאמור לקבוע את המחיר. מה אכפת לי כמה המפיק שילם? זה כבר בעיה שלו, אני לא אחראי על המפיק, נכון? אבל מסתבר שאנשים מוכנים לשלם מחיר גבוה יותר, אם אומרים להם שהמפיק הוציא הרבה כסף. לא קשור בכלל אם יהיה לי נוח שם או לא נוח שם, אפילו אני מוכן ללכת למקום שאני יודע שיהיה לי פחות נוח, יותר חם וכולי. אבל המפיק שלהם הרבה כסף.
בגלל זה אנחנו רואים הרבה פרסומים, עלות ההפקה, עלתה ככה.
בדיוק, עלות ההפקה וכולי. אותו דבר, תחשבו, יש סיפור על פורץ מנעולים. שהוא התחיל לעבוד, הוא לא היה הפורץ הכי טוב בעולם. הוא רק התחיל, לא היה לו הרבה ניסיון, לקח לו 30-40 דקות. ואז היה מסיים, אומר נגיד 120-150 שקל. אנשים אומרים, יאללה, בכיף, כאילו, עבדת קשה, איזדת וזה, קח 150 שקל. היום הוא כזה מומחה שהוא יכול בשתי דקות לפרוץ מנעול. המחיר הוא אותו מחיר. אנשים אומרים, על מה 150 שקל? לא עשית כלום. שתי דקות עבדת, על זה אתה רוצה 150 שקל? עכשיו, זה הרי אבסורד, בגלל שאני קורא לפורץ מנעולים, אני רוצה להיכנס לתוך הבית, או לתוך הרכב, או למשרד, כמה שיותר מהר. הוא מספק לי פה שירות מהיר, אבל זה לא נשמע לי. עכשיו, שאלת מקודם על איך זה קורה, או איך מנצלים את זה בעולם המשתנה, בשוק המשתנה. אז למשל, יש שם, הרי הכוח החישובי שיש שם למחשבים, אם אתה נכנס לכל מיני אקספדיה, או לכל טריווג, או כל, נגיד, להזמין כרטיסי טיסה. הרי אתה אומר, אני רוצה בתאריך הזה, היעד משדה תעופה זה לשדה תעופה הזה, כמה כרטיסים, ואז הם מתחילים לעשות לך אנימציה. חכה, אנחנו מחפשים עכשיו. הרי בשנייה ורבע הם יכולים לתת לך את כל התוצאות. אבל זה לא נראה משהו אישי, נכון? הם בכוונה מעכבים, הם בכוונה נותנים אנימציה כזאת של חכה, אנחנו עכשיו בודקים שיתחשו...
תחושה שכאילו הם בדקו.
בדיוק, שמישהו מתאמץ בשבילך ומחפש בשבילך עסקה שהיא אך ורק בשבילך. שלא כל אחד שיכניס את הדברים האלה יקבל בדיוק אותו דבר. אתה מקבל משהו אישי בשבילך, וזה שווה הרבה יותר, ולכן העקרונות הן אותם עקרונות. זאת אומרת, הדברים שמשפיעים עלינו בהחלטות שלנו, זה בדיוק אותו דבר, אותן כוחות משפיעים עלינו גם היום כמו שהם השפיעו בעבר, רק שאנחנו או משווקים, בעצם מיישמים את זה בצורה שונה, בשביל למשוך גם בעולם הדיגיטלי. למשל, הרבה פעמים היום אנחנו נכנסים לאתר ועולה מולנו צ'טבוט, נכון? מחקרים מראים שצ'טבוט אישה, אנשים סומכים עליו יותר מאשר צ'טבוט גבר, למרות שזה אותה מכונה בדיוק, מה זה משנה? הלוגו שאתה נותן לה והשם שאתה קורא לזה, משנה לחלוטין עד כמה אני אסמוך על המערכת, עד כמה אני אפתח במערכת, עד כמה אני אחשוב שהעסקה שמציעים לי טובה.
מדהים, אתה יודע, אני ברמה האישית גם מלווה ועוזר להמון בעלי עסקים בפן המחירתי. ואחד הדברים הכי חשובים שאני נותן להם, ואני מסביר, זה הפן האישי, היחס.
נכון.
לתת את הבידול בעסק שלך ביחס, באנושיות ללקוח. ומה שאתה אומר פה, זה גם מאחורי המסכים, אותם אנשים עדיין זקוקים ליחס,
נכון.
לבדיקה, לתת את, כאילו, את החבילה האישית עבורך, את כל המושגים האלה שאתה נותן גם בשיחת מחירה, להעביר את זה גם לפן הטכנולוגי.
בדיוק, וזה אחד האתגרים שהיום הרבה ארגונים... בעצם מתמודדים, זה איך ליצור את הקשר האישי בין סוכן מחירות לבין לקוח באופן דיגיטלי. ויש דברים, יש כאילו מאפיינים של צ'טבוט, יש כל מיני דברים בתהליך, כמו למשל לתת לי לחכות, למרות שזה כאילו מבחינת ה-UX, UI, זה בדיוק הפוך, אנחנו צריכים לספק כמה שיותר מהר. אבל פסיכולוגית זה לא עובד. כשאני מקבל תוצאות מהר, אני מרגיש כאילו אני עוד אחד מבין עשרות אלפים, למה שאני אלך לקבל... חוויה כזאת היא לא אישית.
יש עוד דברים חוץ מנניח לחכות וכאלה שאנחנו רוצים להרגיש כדי לקבל, שמעריכים אותנו בעצם, שמישהו עובד עבורנו?
כן, אז קודם כל שפונים אליי באופן אישי, ולא פונים אליי כלקוח. קוראים בשם שלי, אפילו המגדר לפעמים זה מספיק, בשביל שאני ריש טיפה יותר אישי מאשר סתם כל מישהו. כל מיני דברים כאלה שיכולים באמת לגרום לי לאיזושהי חוויה טיפה יותר שונה. הם עובדים חזק בגלל שאנחנו מחפשים את הדבר הזה, בטח במציאות שלהם שהתקשורת הבין אישית הולכת ונעלמת. אנחנו מחפשים מערכות שיודעות לתקשר איתנו ברמה יותר טובה. אז למשל, במקום להגיד שפה רובוטית מאוד, לדבר בשפה יותר... כזאת יממית, יומיומית.
כאילו פחות גנרי, יותר אישי,
כן, כן.
בגובה העיניים.
לגמרי, לגמרי, וזה נותן לנו תחושה הרבה יותר טובה, וברגע שיש לי תחושה טובה, זה נתפס בעיניי כחוויה הרבה יותר טובה. ו...
מדהים. טוב, אנחנו רגע לקראת סיום הפרק, ובוא נגיד שהבנו את המניפולציות, הבנו את ההטיות קנייה שעושים לנו, בוא נבין רגע לפני סיום, כיצד אני בעצם רותם את כל הדברים האלה לטובתי, ואולי אפילו מצליח ליישם את זה בחיי היום-יום שלי. איך אני מצליח ליישם את הדברים האלה, ולהביא אותם הלכה למעשה בחיים האישיים שלנו?
אז יש כל מיני טריקים כאלה שאנחנו יודעים שעובדים. למשל, אנחנו יודעים, יש תופעה שנקראת כאב התשלום. שזה מין מס פסיכולוגי שאני משלם על זה שאני צורך דברים. עכשיו, זה לא הרגשה נעימה, נכון? תחשבו על זה. אף אחד לא אוהב להוציא כסף. אני אוהב לקנות דברים חדשים, לקבל אותם, אבל אני לא אוהב לשלם עליהם. אז המס הזה שנקרא כאב התשלום, זה סוג של חסם שמפחית קצת את הנטייה שלי לבזבז. עכשיו, המשווקים מבינים את זה מעולה, בגלל זה הם יצרו כרטיסי אשראי, בגלל זה היום יש ביט ויש היום פייפל, ויש כל מיני גוגל פיי ואפל פיי, כי זה בעצם מעלים לגמרי את כאב התשלום. יש בארצות הברית חנויות של אמזון שנקראים אמזון גו, ושם אתה נכנס, כמו חנות סופר, אתה נכנס, לוקח מה שאתה רוצה ויוצא. אתה לא צריך לעבור בקופות, אתה לא צריך שום דבר. אמזון יודעים לזהות אותך לפי את תווי הפנים, יודעים בדיוק מה לקחת, והם חייבים ישירות את האמזון פריים שלך. זאת אומרת, אתה קונה, כאילו אתה מרגיש...
לא קנית.
כן, ללכת עם, להרגיש בלי, מה שנקרא, אתה מרגיש שלקחת דברים ולא שילמת עליהם כלום. כן, זה נכון שבהמשך, בסוף החודש, הכרטיס אשראי שלך יחויב, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. מחקרים מראים שאנשים מוכנים על אותם דברים לשלם יותר מפי שתיים, אם הם משתלמים בכרטיס אשראי, למשל, לעומת מזומן. ואותו דבר לגבי אפליקציות היום וכולי. זה אפילו, זה כל כך קל וכל כך לא כואב לנו לשלם, כי אנחנו פשוט לא מרגישים את זה. אז למשל, אנחנו יודעים שאם אני מסתובב עם ארנק, עם כסף מזומן, אני מבזבז פחות. היום אתם נכנסים לשלם אונליין, כי אונליין אתה לא יכול לשלם מזומן, נכון? אבל אם כל אתר מציע לך, תשמור את פרטי כרטיס אשראי אצלנו, שלא תצטרך לרוץ ו... אבל זה בעצם מלכודת. כי זה אומר, הנה, לחצתי על כפתור וקניתי, זהו. עכשיו זה ישלחו לי... ומתי אני אשלם, בסדר.
הרבה נותנים לך כבר את האופציה להעביר לשאר לביט, ואז אתה גם
בדיוק, באישור נכון? ורץ על זה. אז אל תעשו את זה. תהפכו את התהליך של התשלום לכמה שיותר קשה. מורכב. תקומו, תחפשו את הארנק, תוציאו את הכרטיס אשראי, תקלידו את כל הספורות כל פעם מחדש, וכל הזמן הזה לפעמים הוא מספיק בשביל לחשוב, האם באמת אני צריך את הדבר הזה או לא. ברגע שאני לוחץ על כפתור ישר, אני לא מרגיש בכלל את הקנייה. אז זה למשל דבר אחד שאנחנו יכולים לעשות. אנשים הרבה פעמים אומרים, במקום, אם אני צריך לצמצם, נגיד, פיטרו אותי מהעבודה, נכנסתי לאיזשהו משבר, כל דבר, דברים קורים. משבר של הקורונה היה משבר מאוד קשה, יש עכשיו יוקר מחיה מאוד גבוהה. אנשים אומרים, בסדר, אני אצמצם קצת פה, אני אצמצם קצת שמה. זה לא נכון. זה הרבה יותר כואב, הרבה יותר קשה, מאשר להגיד, אוקיי, למשל, לא יוצא, עכשיו חודש אני לא יוצא לבלות. כן, זה יהיה קשה, אבל עדיף לי להוריד, נגיד, 500 שקל לחודש על בילויים, מאשר להוריד 100 שקל על ביגוד, 100 שקל על קניות, 100 שקל על דלק וכו'. אז זה דברים שאנחנו יודעים ריצ'רד טרל קורא לזה מסגור הדוני. איך אנחנו יכולים למקסם את התועלת שלנו מהצריכה שלנו, וגם מהרווח שלנו. אז למשל, אנחנו יודעים ש... לאחד הפסדים, זה כואב פחות מאשר לשלם. נגיד, חטפתי שתי דוחות, עדיף לי לשלם אותם במכה, מאשר לשלם כל דוח בנפרד. זכיתי בשני הגרלות בפייס, עדיף לי כל פעם ללכת בנפרד ולקחת את זה. למה? כי להפריד רווחים, יש דבר כזה שנקרא רגישות שולית פוחתת. ככל שאנחנו מתרחקים מנקודת היחוס שלנו, אנחנו מרגישים פחות את ההבדל. למשל, אם אמרו לי שהרווחתי 100 שקל, אני אשמח מאוד. אם יש לי 1,000 ואמרו לי, הרווחת עוד 100, במקום 1,000, 1,100, נגיד, אוקיי, בסדר, מה כבר? אין הרבה הבדל. בין 0 ל-100, פסיכולוגית, ההבדל הרבה יותר גדול מאשר בין 1,000 ל-1,100.
ולכן, שזה אותו סכום כסף, אתה אומר.
בדיוק. הדוגמה הכי טובה שקהלמן וטברסקי נתנו, שאלו אנשים, אם אתה רוצה לקנות עט, העט עולה 20 שקל, כן? יש עט... חנות, שתי דקות הליכה מפה, אותה עת בדיוק, ב-10 שקל פחות. האם תלך? שאומרים, בטח, 50%, למה לא? ואז אומרים, אוקיי, עכשיו אתה הולך לקנות חליפה, חליפה עולה 500 שקל, שתי דקות מפה, תלך, תקנה את אותה חליפה בדיוק ב-10 שקל פחות. האם תלך? רוב אנשים אומרים, מה פתאום, של 10 שקלים אני אלך? אז למה, מה ההבדל בין 10 שקלים מעת ו-10 שקלים מחליפה היחסיות, נכון? נכון? למרות שזה אותם 10 שקלים, שאני אלך למקולת, לא יגידו לי, זה 10 שקלים מחליפה, זה לא נחשב. רק אם תחסוך את זה מיד, אז אנחנו ניקח את הכסף. הכסף הוא אותו כסף. אבל אנשים אומרים, רגע, זה משתלם כי זה 50%. זה לא משתלם כי זה...
אז רגע, מה, אני רוצה להבין רגע, מה אתה מציע לנו במקרים כאלה? עדיין ללכת עם אותו, כאילו לשים את היחסיות בצד וללכת על פי אותה
מקורות? להסתכל על יותר, כן. אם אני רוצה לחסוך 10 שקלים, אז אני אחסוך אותם, זה לא משנה מתוך כמה. גם אם מתוך 1,000 שקל, מתוך מיליון שקל, 10 שקלים, זה אותם 10 שקלים כמו שחסכתי מתוך... הרעיון פה שלחסוך זה לא באופן יחסי, אלא באופן אבסולוטי. בסופו של דבר, אני חוסך את אותו כסף בדיוק. עוד דבר, להסתובב עם שטרות גדולים. יש אפקט, אין לו שם טוב בעברית, באנגלית זה נקרא The Denomination Effect. יותר קל לי לבזבז כסף קטן מאשר כסף גדול. אם יש לי כמה מטבעות של 10 שקלים, יותר קל לי לבזבז אותם מאשר לשבור שטר של 100 שקל.
נכון.
אז להשתמש בשטרות גדולים. אם אני קונה דברים הרבה, לקנות אותם בכמויות, במכה אחת, נגיד, אני לא מנסה, נגיד, לעודד אנשים לעשן, חץ בחליל, אבל מי שמעשן ורוצה לקנות סיגרת, בפקט עדיף. אם אני רוצה להפסיק לעשן, וזה אולי המלצה הכי טובה. אם אתם רוצים להפסיק לעשן, אל תקנו פקטים, תקנו כל פעם קופסה, זה גם יחייב לכם יותר, זה גם יעלה לכם טיפה יותר, וזה גם יוריד את הסיכוי שאתם תעשנו כל כך הרבה. אותו דבר עם דברים, אם אני נגיד
שישי... נניח ללכת לסופר, עדיף ללכת לעשות קנייה מרוכזת, אחת לשבוע, שבועיים, במקום כל שני וחמישי ללכת למיני מרקט ולקנות קנייה ביתית.
בדיוק, נכון.
מדהים. יש עוד משהו כזה או שככה נגענו בהכל?
לא, אני חושב שדי נתנו פה כמה טיפים טובים, אני מקווה שיהיה לכם באמת...
מדהים, מדהים, מדהים. טוב, גיא, אז באמת פרק גדוש לפנינו, אפשר להגיד פרק גדוש כבר אחרינו, סיימנו, ואנחנו תמיד נוהגים לסיים באיזה תובנה קצרה, איזה משהו קטן ממך על המאזינים, נתת פה המון המון ידע פרקטי, שאני חושב שיעזור להמון המון אנשים, המון אנשים שככה רוצים לקדם את עצמם בחיים האישיים שלהם, בכל דבר כזה או אחר, באמת הנושא הזה שכלכלה התנהגותית תופס אותם, והייתי שמח שתיתן איזה תובנה קצרה ככה למאזינים, ואולי גם איזה, אם יש לך איזה מקומות שאפשר למצוא מידע שלך, אז כמובן הם בטח גם ישמחו, אז יש איזה תובנה קצרה?
כן, אני חושב התובנה הכי טובה שאני יכול לתת לאנשים, זה להבין שהכל כמעט בחיים הוא הפיך. ולכן, לא לפחד לקחת החלטות, אם הן לא טובות, תשנו אותן, תקבלו החלטות אחרות, אם הן לא מספיק טובות, אתם יכולים לשפר, כל אחד בסופו של דבר יכול להפיק את המקסימום מהמצב שבו הוא נמצא, ואין דבר כזה החלטה מושלמת, אין דבר כזה החלטה טובה, אין בן זוג אחד שהוא האידיאלי לנו, אין עבודה שהיא האידיאלית לנו, כל אחד יכול להפיק את המקסימום כמעט מכל מצב, ולכן לזרום, ליהנות, להבין שכולנו מקבלים החלטות לא תמיד הכי טוב, וגם אם קיבלנו החלטה לא הכי טובה, רוב ההחלטות האלה זה החלטות קטנות, זאת אומרת שזה החלטות שאפשר, ניקח אותן עוד פעם בהמשך, ואנחנו יכולים לשנות אם זה לא מתאים לנו.
מדהים, אני חושב שזו תובנה מאוד מאוד חשובה, בעידן שאנחנו נמצאים בו היום, עידן השפע, שאנחנו חשופים לכל כך הרבה אפשרויות ולכל כך הרבה החלטות שאנחנו צריכים לקבל, ולפעמים אנחנו נתקעים איתם, ולפעמים אנחנו ככה אוהבים להישאר הגדר ולחשוב ולבדוק ולבחון, ותמיד אני אומר, ההחלטה הכי טובה שיכלת לקבל הייתה אתמול, והאופציה השנייה זה היום, כאילו, היום זה הזמן הכי טוב לקבל את ההחלטה, אז באמת זה הזמן לקחת החלטות ולעשות מעשים, אנחנו פותחים שנה חדשה, זה הזמן לכתוב את המטרות, את היעדים ואת ההחלטות שאנחנו צריכים לקבל בה. אני אסיים באיזה תובנה קטנה שאני לקחתי מהפרק, שכמו שגיא אמר במספר פעמים, במספר וריאציות, שאנחנו נוטים לקבל החלטות בעניינים יחסיים. כלומר, אותו סכום, אותו כסף, אותו מוצר, אנחנו נקבל החלטות שונות בגלל היחס של אותו מוצר לאותו דבר. ואני אומר, אנחנו צריכים לדעת ככה לסגל לעצמנו את הכלי הזה, שאנחנו לוקחים את היחס הזה, שמים אותו רגע בצד, ומסתכלים על חודו של דבר, על המקרה עצמו. כי אם, כמו שגיא אמר, אנחנו רוצים לחסוך נניח, ואני רוצה לחסוך עכשיו 200 שקל או 300 שקל, אז זה לא משנה אם חסכתי אותה מעסקה של 2,000 שקל, או חסכתי אותה מעסקה של 600 שקל. בדיוק. בסוף ה-200 שקל אצלי בכיס, וזה מה שחשוב. אז תודה רבה, גיא, תודה. על הזמן.
תודה לך שהזמנת אותי, שככה... ותודה למאזינים.
אז מי שהזין לנו עד עכשיו, אנחנו יותר מנשמח אם תדרגו אותנו. אנחנו נמצאים בכל פלטפורמה חברתית ובכל פלטפורמת האזנה, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, גוגל פודקאסט. אנחנו נמצאים בכל מקום, דרגו אותנו, זה יעזור לנו להגיע לעוד אוזניים רעבות לידע. ואם אתם אוהבים אותנו, תעשו לנו גם עוקב. תודה רבה.